השיעור שלנו במידות הראייה בחלק אמונה עוד חבזיין, מה שיש בספרים. מי שאין לו ספר כמו של רובם, זה בעמוד 92 אצל רובם. תפתח בבקשה. ואצלך זה אמונה עוד חבזיין, מה שיש בספרים. בואו נתחיל ונקרא קודם כל דברי הרב, מה שיש בספרים ונכנס בדיבורים מן האמונה הם דרכי הסבר להביא על ידם אל התמצית הפנימית של מה שהוא נשגב מהיגיון ודיבור. ויש אנשים שבאין יחס לנאמר מן האמונה ובמעמקי לבבם הם אם תאים התמצית הפנימית שלה, ולמרות הריסות אמונתם עשו מעשים טובים כבירים. אלה הם הרעים מבחוץ וטובים מבפנים, המכוונים לרוח דרה דעיקבת דעיקבה דמשיכה דעיהו ביש מלבר וטוב מלגב. תכף נסביר. בבחינת החמור התמה, מכל מקום בתוכיותו גנוזה קדושה, שמתוך כך קדוש בבחורה ונעלה הוא מגדר הטהרה החולית. מה שרוצה הרב להגיד, שכל הסבר של אמונה, אנחנו רוצים להסביר אמונה, זה רק ניסיון לפגוש על ידי ההסבר את מה שנמצא מעבר להסבר. כלומר, כל הסבר שאנחנו מנסים להסביר אמונה הוא מוגבל ביכולת להסביר מה זו אמונה, כי האמונה גדולה מכלי השכל שלנו להסביר אותה. ומכירים את המצב שאתה רוצה להסביר את זה, משהו שראית הוא כל כך מדהים שנגמרים לך המילים, אתה לא יודע איך להסביר. אז רק מההתפעלות שלך או מהדיבורים שלך, מי ששומע אמור להבין מזה שזה משהו הרבה מעבר, פשוט אין מילים להסביר. לכן ההסבר, וזה טעות של הרבה אנשים שמדברים איתם על אמונה, שהם חושבים שאם אני אסביר לך מה זה אמונה אתה תבין מה זה אמונה, או אני צריך לשכנע אותך להאמין, ההסבר לא בא להוכיח, כי הוא לא יכול להוכיח, כי ההסבר מה זה אמונה לא באמת מסוגל להביא לשכל מה זו אמונה, כי האמונה האמיתית היא מעבר לשכל. אמרנו שכל מה שאדם יודע בשכל זה ידיעה, זה לא אמונה. וכשאני מדבר איתך או משכנע אותך או מנסה לשכנע אותך, אני משתמש במה? בשכל שלי ובשכל שלך. זה לא יכול להיות אמונה. ממילא כל מה שאנחנו רואים בספרים או שומעים בשיעורים ובנושא אמונה זה רק רובד מסוים שמטרתו להסביר קצת, אבל הוא לעולם לא יכול באמת לגעת בעומק העומקים של מה זו אמונה. אז אם כן, מה זה בא? אבל בשביל מה כל הדיבורים? בשביל מה כל הספרים? אומר הרב, זה נועד ליצור מגע, קשר, נקודת אחיזה, ועל ידי כך לגרום לבן אדם השומע, המקשיב, הקורא להפעיל את התחושה הפנימית שלו. זה מין חומר גירוי כזה, לגרות לך את המחשבה שלו. זה התפקיד שלהם. לכן יש אנשים שהשפה של המסורת, כן? שכוללת בתוכה השפה שמדברים על אמונה, תורה, מצוות, היא כוללת את כל ההוכחות וההסברים, גם אם יהיה אחד כזה שיכול להסביר הכל ולהגיד הכל ולהוכיח הכל, זה לא מצליח להפגיש אותם עם מה שמעבר. כלומר, אמרנו שאמונה באמת אי אפשר להסביר, זה מעבר לכלי שכל. אז גם אם אני נמצא מישהו שהוא הטוב ביותר בעולם, ויש לו תשובות לכל השאלות, והוכחות לכל מה שאתה רק רוצה, בסופו של דבר הוא לא באמת מצליח. ואנשים יכולים לשמוע את הכל ולהישאר לא מאמינים. למה? כי המטרה שלו היא לגרות אותם, להפעיל את התחושה הפנימית שלהם, של הלב, לא שכל. והם לא מפעילים את הלב. לכן, השפה שמדברים איתם, לא רק שלא עוזרת להם, אלא לצערנו סוגרת אותם. הם נסגרים עוד יותר. אני אמרתי לאחד התלמידים פה בכיתה, שלהסביר אמונה אי אפשר. כי אמונה משמעותה מעבר לשכל, נכון? לכן כל ההסברים, גם אם יהיה אדם שיענה על כל השאלות, כמו שאמרנו, יש לו את כל ההוכחות, לא בהכרח הבן אדם ששמע ייפתח. ולמה? כי הוא לא מפעיל את התחושה הפנימית שלו האמיתית. הוא לא נותן לה. ואז אמרתי פה למישהו מהתלמידים בכיתה הדבר שאמר אחד מגדולי המוצר. בדרך כלל אנשים שאינם רוצים לקיים מצוות, או לא רוצים לקבל על עצמם, אוקיי? את החובה הזו, מה הם מחפשים? קושיות, נכון? מקשים קושיות וכו' וכו'. יש כלל, על כל קושייה בעולם יש מישהו שיכול לתת תשובה מלאה, חלקית, אבל יש. דינה של היגיון. שאלה? יש לה היגיון. אבל על תשובה, יש תשובה? אין תירוץ על תירוץ. על קושיות אמיתיות יש תירוצים. אבל סתם תירוצים, אין מה לתרץ. זאת אומרת, שאם אדם לא רוצה לקבל על עצמו עוד תורה ומצוות, לא רוצה לקבל את החובה שלו, הוא מחפש כאילו קושיות על הקדוש ברוך הוא, על התורה, על האמונה, וזה לא נראה, וזה לא הגיוני, וזה לא מסתדר, וזה לא נכון, וכו' וכו' וכו'. אבל בעצם זה לא קושיות. זה תירוצים, למה לא לקיים? על זה אין מה לענות. אין מה להתווכח גם. זה מיותר. כי באמת, כל זה לא קושיות אמיתיות. שאלה אמיתית נמצא תשובה. אבל זה לא שאלה. זה תירוץ עם סימן שאלה. כדי לשחרר אותו. כדי שהוא יוכל להרגיש שהוא בסדר. ממילא אומר פה הרב, שהשפה הרגילה, כשאתה מנסה להוכיח ולהסביר על ידי ספרים, על ידי שיחות, על ידי אנשים, מה זו אמונה, כן? אם האדם לא יפתח את התחושה הפנימית שלו, זה נועד לכישלון. לא תהיה תשובה לשום שאלה. גם אם הוא יוכיח הכל. כי האדם אוטם את עצמו. זה אחד. שתיים, אמונה אמרנו מגיעה במקום שכלי השכל של המדבר, כלי השכל של השומע מתפקדים. מה שמעבר לשכל אי אפשר להסביר, אין מילים להסביר. האמונה היא בצד שלה מעבר לשכל. לכן אי אפשר, אלא אם כן האדם פותח את הרגש שלו ומשחרר את החסמים שמונעים ממנו, או בבחירה שלו הוא לא רוצה, אז זה אותם. ממילא ממשיך הרב, לעומת זאת, עם כל זה, במעמקי לבבם, בעומק הלב, ברצון הפנימי, הכמוס, האמונה בקדוש ברוך הוא, בבורא עולם, היא בוערת, היא קיימת. גם תשפוך עליה מלא מלא מים. היא תבער. איך? הניצוץ. כן, קוראים לזה הניצוץ, יש כל מיני שמות, הנר, כל מיני דברים כאלה, אבל למרות הריסות אמונתם. כלומר, למרות שאצל אנשים הללו יש, איך אני אקרא לזה, קניון, פער, לא קניון של קניות, קניון במדבר, משהו כזה, שמרחיק בין שני הערים, כן? עצום, יש פער גדול בין אידיאולוגיה, אידיאן מסוים, שהיא כופרת וחומרנית, יש להם אידיאל כזה, הם לא בורא עולם, לא מצוות, לא תורה, חומר. לא יודע, האמנתי, אבל חומר. בכל זאת, אנחנו רואים אותם, וזו שאלה שמעלים, אבל ראיתי גם הרבה אנשים שלא שומרי תורה מזאת שעושים מעשים טובים. נכון! אומר הרב, הכוח שלהם לעשות מעשים טובים נובע ממה? מהאמונה שלהם בבורא עולם. זה הניצוץ, כמו שקראת על זה, האור הפנימי, כן? זה מה שמניע אותם, באמת לעשות טוב. עכשיו, סליחה רגע לשאלה, אני לא אענה לך עכשיו על זה, אני רק רוצה לומר עוד דבר. תראו, בכל יהודי ויהודי, וראינו את זה והזכרנו את זה, ש... אני לא יודע אם הזכרתי את זה כאן בשיעור, אולי כן, אבל אחד מחכמי ספרד, שהיה בגירוש ספרד, וגורש, כתב שהוא הופתע במידה מסוימת, לא במידה רבה, שרוב רובם של היהודים הפשוטים, זה אומר שהם האמינו בבורא עולם, בפשטות, ולא חקרו, ולא ניסו לחפור ולחפש תירוצים, פשוט האמינו. כשהגיעו הצלבנים, הנוצרים, לעיירות, ושרפו, וגירשו, האינקוויזיציה, והעמידו בפניהם אפשרות לחיות, אבל להתנצר, הם היו מוכנים למות ולא להתנצר.
אלה שלא חקרו?
כן, אנשים פשוטים. רגע. והיו אנשים חכמים, זאת אומרת שחקרו ובדקו, ואמונתם הייתה גם על בסיס שכלי, שהמירו את דתם, שהתנצרו. והוא אמר, זה לא פלא. בעיניו זה לא היה פלא, משום שהאמונה צריכה לבוא קודם כל מצד עצמה בתחושה הפנימית אצל כל אחד. הרב פה אומר שזה מה שמוביל אנשים שבפועל לא מקיימים תורה ומצוות לעשות דברים חיוביים שמתאימים למצוות. למעשה הם מקיימים מצוות, רק הם מלבישים את זה בשמות אחרים, כי קשה להם להודות שזה הם עושים בגלל שזה מצווה. אז הם ייתנו לזה ערך אחר. אבל הם עושים מצווה. וזה הכוח שואב מהאמונה הפנימית של האדם. תסתכלו בפנים, אלה הם הרעים מבחוץ, הם נראים רעים, וטובים מבפנים. אבל פה מיד, פה אומר הרב משפט מפתח. למה זה קורה עכשיו והרבה? אומר הרב, יש דור שנקרא דור זמן עקבי משיח. מה שכולם אומרים בלועזית בדרך כלל, בערמית, עקבדה דמשיחה. עקבות של המשיח. כלומר, הוא כבר הולך, אנחנו רואים את העקבות, עוד אותו הוא מתגלה. יש פסוק בזכריה. הנביא בזכריה מתייחס על המשיח, ממש. הוא אומר, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושה הוא, עני ורוכב על חמור. יש שאלה גדולה מאוד. נו באמת, למה לא הסוס? ברור שפה חמור זה דוגמה לכלי רכב, כן, זה מה שהביא מהם. למה לא הסוס? מה הבעיה? יגיע מהר. למה חמור? שימו לב, הבהמה, הבהמה הטמאה היחידה. יחידה. שיש בה קדושה, מה זה? החמור. הזכר, הבכור של החמור, פטר חמור, צריך לבדוק. נכון? הפדיון הולך למקדש. זאת אומרת, יש בו צד מסוים של החמור שהוא, יש בו קדושה. נכון שהחמור הוא בהמה טמאה, לא אוכלים אותו, אבל יש בו צד של קדושה. איך? יששכר? לא הבנתי. כל אבותינו, כל הדורות היו עם חמור. אברהם, הסמל של יששכר, דגל יששכר, כן.
כי חמור,
חמור גרם רובץ בין המשפטיים. הוא עשה שכר עם נפתלי ויששכר. זה לא מתורה, זה המפרנס. ומתחלקים בזכויות. יששכר וזבולון. כן, זבולון, על ימים ישכון, אבל זה לא הנושא שלנו. ממילא, אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים דברים חיצוניים, רואים דברים רעים, זה דור המשיח. שיש אנשים שמתרחקים, לא אומרים שהם לא מאמינים, מתרחקים ממצוות, אבל בתוכם הם עושים דברים יפים, טובים, כשזה בא מהאמונה. זה בא מאמונה, אמונה פנימית. לכן אומר הרב, שיש טוב פנימי ורע חיצוני. בסדר? זה מבוסס על דברי הזוהר. הזוהר הקדוש, בתיקוני הזוהר, יש 70 תיקונים. בתיקון ה-60, שמה כותב רשב"י על הנושא הזה של ימי המשיח, והוא קורא לזה ביש מלבר, כלומר מבייש רע מבחוץ, וטב מלבר, כלומר מבפנים הוא טוב. התקופה שלנו מאופיינת, זה מוריד מים, זה מאופיין בדו פרצופיות, אוקיי? בפנים הוא טוב, בחוץ הוא רע. לכן אומר הרב, זה כמו המשיח, תקופת המשיח. הוא המשיח, הוא צדיק, אבל הוא רוכב על חמור שהוא תמים. כלומר, יש בו זה מין מצב מעורבב. כלומר, כשאנחנו מדברים בדור עקבת, אז המשיך, אנחנו מדברים על איזה דור? דור עני. דור עני. אני בדעת. אין אני אלא בדעת, אומרת הגמרא. אנשים הרבה לא מוכנים להעמיק, לחשוב ולתת לתחושה הפנימית שלהם לפרוץ, ואתם יודעים למה? כי הם בעצמם יודעים שבתוך ליבם, נפשם, יש אמונה, איך אומרים? הם חולים על הקדוש ברוך הוא, ככה אחרי אומרים. אבל הם לא רוצים להוציא את זה החוצה, כי זה יותר מדי לא מתאים לגישה החומרית שלהם. ממילא יש מאבק כל כך פנימי, איך הם מפצים את עצמם בכל זאת? איך? כי זו סתירה מאוד חזקה. מה הם עושים? מעשים טובים. עושים גמילות חסד, תורמים צדקה, עושים דברים טובים. ואז ממילא בפנים, מה יש? כמו שיש לכל הדתיים כולם. לא, כן, כותרים ספרי תורה. יש להם מה שקורה לכל הדתיים.
אם זה
מוסריות. מה? תראה, נכון שאני לא צדיק לגמרי, אבל ברוך השם, יש לי כמה מצוות. כלומר, הם מרגיעים את עצמם כמו כל דתי אופייני. כן? בסדר? מיד, עוד שנייה, זאת אומרת, זה בא משם. הצורך לעשות מעשים טובים בא מהאמונה הפנימית. כדי להרגיע את המלחמה הסוערת בפנים, לחבות את אש האהבה להשם. לחבות, כי אחרת אי אפשר לחיות עם הסתירה הזו. כי באמת אני מאמין, באמת נכון, אבל מה לא בא לי? אני רוצה רק חומר, כל העולם שקר, כולם עובדים עלינו, אני רק תן לי לאכול פיצה, ליהנות, לטייל, זה. כן, נכון, זה קשה. לכן אני אעשה דברים שירגיעו אותי. שינו לי שקט. אז אני אדם נחמד. לחברה, ולמצוא בין אדם לחברו, מדהים. יום כיפור אני אבוא לבית כנסת, לשים כיפה קרטון, אני אבוא, אני אהיה יום הכיפורים, אני אתפלל, זהו, סימן טבעי להתראות שנה הבאה. הוא חייב, הוא, אחרת הוא לא עומד בזה. הוא יעשה ברית לבן שלו, הוא יעשה בר מצווה, הוא ייגע, כל הזמן הוא ייגע. כי אחרת הוא יתפוצץ. ובדוק, סטטיסטית, רוב רובם, 99, לא יודע מה, של עם ישראל, גם אלה שהם לגמרי אנטי דת, עושים את זה. כי אי אפשר לחיות כך. אפשר לשחק המון משחקים. אבל כנגד סתירה פנימית חייבים למצוא פתרון. ואדם מחפש פתרונות. ממילא אומר הרב, שהדור, אני רוכב על החמור, על החומר, על החומריות, אבל בחמור הזה יש כפילות. מצד אחד הוא חומר, מסמל חומר, מצד שני יש בו קדושה. בחומר אסור לאכול אותו. אבל, כי אין לו אפילו סימן טהרה אחד. הוא לא מפריז פרסה, הוא לא שוסר שסע, הוא לא מעלה גרה. כן? אין סימן לטהרה. אבל מצד שני, בתוכו, גנוז קדושה. צריך לבדוק פטר רחם, חמור. זו הסתירה מיני אהובי, זו הסתירה הפנימית. אנחנו מוצאים אצל אנשים שאומרים שהם לא מאמינים. נסכם. אחר כך יהיה מקום לשאלות. כל מה שאנחנו, בענייני אמונה, קוראים בספרים, שומעים שיחות, מרצים, אנשים שאפילו יצליחו להוכיח באופן מדעי כזה או אחר, טענה אמונית כזו או אחרת, אין בזה כדי באמת להביא את האדם השואל לאמונה. למה? כי כל הסבר על אמונה משתמש בכלים של ניתוח שכלי. כי אתה קורא, אתה צריך להבין בשכל. מסבירים לך, זה השכל שלי והשכל שלך בדו-שיח, בכלים של שכל, של הבנה. שם אין אמונה, יש שכל. רק מעבר. אז רק מעבר. אני יכול לדבר כמה שאני רוצה. אני יכול לכתוב כמה ספרים שאני אכתוב. עדיין אני לא מסוגל להסביר באמת מה זה עומק אמונה. כי זה רק מעבר לשכל. אם כן, למה זה נועד? כדי לגרות את החוש הפנימי שלך, שיתעורר. כלומר, כל מה שמדברים על אמונה, זה כמו איזה חומר שאמור להריץ מערכת, אדרנלין שבדם, כדי להריץ אותך, כדי שתתקדם לבד. ברגע שאתה לא נותן לאדרנלין הזה לפעול, אז אתה נשאר במקום שלך. אז אתה עושה מעשים טובים. מעשים הטובים הללו נובעים מהאמונה שיש לך. זה מה שאומר פה הרב. לשם כך נועדו הספרים. לגרות את הרצון שלנו להפעיל את הרגש. כי אז באמת נהיה מאמינים. שאלות. כן.
אז האמונה זה בלי שכל?
אמרנו, אמונה מתחילה איפה שנגמר יכולת להביע. כי מה זה אני מאמין?
מה שלא מתקבל.
לא, אני לא מסוגל משם לחתוך בכלי שכל. אומרים לי שהיקום הוא מיליארד וחלק שנים. בסדר, נגיד שזה נכון. אני צריך להאמין, כי אני לא יודע. המדען טוען שעל פי חישובים כאלה וכאלה זה ככה. יכול להיות, אבל מעבר לזה אני יכול להוכיח את זה. לא, זה רק הוכחה על הלוח במתמטיקה, נכון? זהו. אתה צריך להאמין שזה כנראה נכון. מה, האמת? אין לי ברירה.
זה נוסחה.
יפה, אני אכתוב נוסחה.
זה דבר מוצק.
לא, נוסחה זה דבר שכותבים על הלוח.
אבל זה מוצק, זה עובד תמיד.
רגע, לא נכון. היום תראה כמה שיטות השתנו בלימוד מתמטיקה, כמה נוסחות של פעם השתנו. תסתכל, היה עכשיו ויכוח האם להכניס את תורת האבולוציה ללימודים בחטיבות הביניים, לפחות במגמות ביולוגיה וכו', במשרד החינוך, היה ויכוח. אז הביאו, אני ראיתי דיון עם מדען, שהוא הממונה מטעם משרד החינוך להתחיל את זה לבתי ספר בחטיבות הביניים, למגמות ביולוגיה. אז הוא אמר, תראו, מדע אמיתי זה דבר שהוא חייב להיות מופרך, אחרת הוא לא מדע. שומע? כלומר, היום אני אלמד אותך שיטה, מראש אני מניח, כן, שבעוד כך וכך שאני אגידו שזה לא נכון.
אז מה הקטע?
זה, ככה הוא מסביר את המדע, שאל אותו, אני לא מדען. זאת אומרת, הוא אומר שמדע אמיתי זה מדע שיכול להיות מופרך. זאת אומרת, בבסיס הדברים שלו...
אבל יש דברים שהם מוצקים...
רגע, בינתיים! בינתיים, כי ככה החליטו. השעון שאנחנו לובשים על היד, זה הסכמה אנושית, לפי שעון גריניץ', מחר בבוקר התהפך העולם, יחליטו שעושים את השעון לפי סין. כולם ישנו את השעון לפי סין, כי אנשים הסכימו. כלומר, הסכמה אנושית היא משתנית לפי לא יודע מה. עוד 100 שנה, 200, לא משנה, דברים משתנים כל הזמן. זאת אומרת שכל דבר שאנחנו קוראים מדע, כן? לפי המדען הראשי, כן, פרופסור, אומר שמדע אמיתי זה דבר שאפשר להפריך אותו. מה זה אומר בעברית? כל הוכחה מדעית אפשר להעיף אותה הצידה ולהוכיח שהיא לא נכונה. ממילא זה אומר שמעבר לזה מה יש? משהו בלתי מוסבר.
עדיין.
כן, עדיין. זה כמו ההסבר של המדע על החורים השחורים בחלל. זאת עובדה שיש, מוכח. מה זה? Nobody knows. לא, זה אולי ככה ואולי ככה לפי החישוב הזה.
יש אבל טענות.
לא, אז יש טענות, זה לא מדע. זה השערות. השערה תוכיח לכתוב משהו. אני משער ששם יש ארטיק בטעם בזוקה. אני משער. אני אכתוב איזו נוסחה מתמטית שתוכיח ארטיק בזוקה, ואולי זה זה. אתה לא יכול להגיד לי שלא. כלומר, המציאות היא שמה שאומר הרב, שאין לך יהודי, כן? שאין לו אמונה פנימית, ואם הוא מועך אותה, מסתיר אותה, נלחם בה, הוא מפתה את עצמו על ידי מעשים טובים. כי השערה הפנימית לא תיתן לו שקט, כן.
אז אם אתה עושה עכשיו, אם אתה לא מאמין, ואתה עושה מעשה טוב, אז לפי הרמב"ן, אז בגלל זה?
לפי הרב קוק, הוא אומר שזה הסיבה. שאתה עושה את זה, כי אתה מאמין. לא, זה בא מתוך אמונה.
אוקיי, אז
בואי... תראה, פעם אמרתי לכם, בואו, למדתם סטטיסטיקה והסתברות קצת?
כן.
למדתם או לא?
כן.
בואו נעשה תרגיל בסטטיסטיקה. בסדר? נגיד שכל מה שסיפרו לנו על תורה, מצוות ומוסר זה שקר. הכל. אבל אתה, בעקבות זה שכן עשית, בחיים שלך פה, היית אדם טוב, מוסרי, כן? לפי מה שהתורה מכוונת אותך.
גם.
כן. עכשיו, פחות נהנית מהעולם החומרי. בסדר? הלכת לפי מה שמותר, וזה הנאה שלמה, יש כאלה שיחלקו עליי, אבל בסדר. רגע, 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 יפה גם על ריה, מותרים, נהנית מהעולם הזה, במידה שהתורה מרשה, והיית אדם טוב, סבבה. התברר לך שעבדו עליך. כמה הפסדת מתוך 100?
הרבה.
50.
לא, כי את הדברים המוסריים היית עושה גם בלי.
לא, לא נכון. 50% היה לך טוב בחיים. נהנית, לפי הגלים שקבעת עליך. רגע, קבעת עליך.
מלא זמן.
רגע, היה לך זמן, למדת, עשית, פעלת, הלכת, באת, קנית, לא קנית, עשית. גמר, נהנית 50%, עבדו עליך. כמה הפסדת? 50. נכון?
50%
שעבדו עליך, שיכולת לעשות מה שאתה רוצה ולא עשית.
אבל זה מלא זמן.
בסדר, עזור רגע זמן. סטטיסטיקה לא מתחשב בזמן. רגע. אז הפסדת 50%, נכון?
לא, כי זה לא שווה בדיוק אותו דבר.
סטטיסטיקה אומרת שאם יש לי 100, יתברר שחצי, שזה שקר.
מי אמר שזה חצי?
אתה אומר שם יבש? אתה רוצה להתחיל לעבור ל-X, Y, אין בעיה, אני אומר לך את זה חצי. כי אדם חי חצי. חצי הוא ישן, חצי הוא חי. עבדו עליך, חצי מהחיים הפסדת, עבדו עליך, אין גן עדן, אין גיהנום, אין כלום, היית פה בחיים. אז היה לך טוב פה, בחיים שבחרת עליך, עבדו עליך. עשית את הכל, אמרו לך שיש שם בסוף משהו, אין כלום. אבל פה היה לך טוב?
בסדר.
יופי, רגע. עכשיו, נגיד אבל סטטיסטית, שלא עבדו עליך. כמה הפסדת?
לא עבדו עליך?
100. 100, כי אתה תחטוף אותה ותשלם על כל דבר. זאת אומרת שאני עושה חשבון של רווח והפסד, זה דבר פשוט. 50% הפסדתי או 100% הפסדתי. כי אם אני אומר שהדת היא באמת נכונה בסוף, אני פתאום, בום, וואו, עכשיו אני הולך לאכול.
אתה אומר שאתה לא נכון, אתה נהנה כל החיים כאן.
אתה לא, אבל לא, לא, אבל אתה לא נהנה כל החיים כאן אם אתה עושה מה שאתה רוצה, כי אם אתה עושה מה שאתה רוצה.
לא כל החיים,
לא, אין גבולות.
לא מה שאתה רוצה, הרב.
לא, אז גמרנו, אם אתה כבר עושה לא מה שאתה רוצה, יש מה שצריך להניע את זה.
לא, בן אדם מוסרי, הרב, זה לא חובה.
אין אדם מוסרי ללא תורה, ללא אמונה בבורא עולם, המוסר מזויף, ראי נאצים, ראי אחרים. אין, לא, אין אדם מוסרי באמת ללא תורה.